פעל של ריש לקיש לומד את הפסוק במשלי, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אז רבי יוחנן שאל את עצמו, היות ויש, ושאל את עצמו בכל רם שהילד שמע, היות ויש לנו כלל שכל דבר שכתוב בכתבי הקודש צריך להיות מרומז בתורה, אז איפה הדבר הזה מרומז בתורה? אז הילד אמר לו, זה מרומז בתורה, כתוב אצל אחי יוסף, ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוקים לנו? זאת אומרת שהם מצידם עשו איוולת, לנו אסור לומר משפט כזה על אחי יוסף, על השבטים הקדושים, אבל הגמרא אומרת את זה, הם מצידם עושים כאן איוולת, והם צועקים על השם, מה זאת עשה אלוקים לנו? תגידו מה עשינו אנחנו לעצמנו? במקום זה הם אומרים מה זאת עשה אלוקים לנו? אז שמעתי מחותני זכרונו לברכה, שמה זה כאן האיוולת שהם עושים? שנותנים לכם שקים עם תבועה, תבדקו מה יש בשקים, אולי המצרים הכניסו אבנים במקום תבועה. צריך לבדוק מה אתם לוקחים ממצרים, אם הייתם בודקים מה יש בשקים, הייתם מוצאים שיש שם כסף. במקום זה אתם הולכים, כמו שאומרים היום בעברית, חתול בשק, אתם הולכים עם שקים קשורים בלי לדעת מה יש בפנים. אבל לעניות דעתי זה לא רק זה, לא זאת כל הנקודה אצל האחים. הרבה יותר הם לא רואים ולא מרגישים. קשה לדבר על האחים הקדושים, אבל אני אומר רק איך שהדברים מצטיירים לקוצר דעתי, כשלומדים חומש וגמרא. מה קורה שם? האחים רואים שיוסף מנחש בגביע, מנחש כל מיני דברים, ששניים מכם החריבו כרך גדול של שכם, עוד דברים הוא מנחש, יותר מאוחר הוא מנחש גם את הסדר שנולדו ומי מאיזה הם, והגביע מגלה אפילו מה שדיברו בחדרי חדרים, פילפ לא, איזה גביע נפלא, חבל שאין לי גביע כזה. אז מה הם מתרצים לעצמם על הגביע? הם מתרצים שמצרים היא ארץ כשפים, זה ידוע שמצרים הייתה ארץ של כשפים, נו אז המשנה למלך השיג גביע של כשפים גדולים, הגביע יודע המון. אבל למה הם לא שואלים את עצמם למה הגביע לא יודע שום דבר מה שנעשה בבית יעקב מיום מכירת יוסף? הגביע יודע לספר כל מה שנעשה בבית יעקב עד יום מכירת יוסף, אבל כל מעשה יהודה ותמר, ובטח היו מאורעות אחרים גם כן, אז זה אגב, הרי נולדו 70 נפש, אולי עוד לא בזאת, הייתה עוד שנה עד שירדו למצרים, אבל חלק מה-70 נפש בטח כבר נולדו, ועל כל זה הגביע לא יודע לספר שום דבר. למה הם לא שואלים את עצמם, מדוע הגביע יודע לספר רק עד יום מכירת יוסף ולא יותר? עוד דבר, יוסף כל כך מתעניין מה שלום אבא שם, שואל אותם כל פעם מה שלום אבא. הרי כשיוסף עזב את ארץ כנען, עדיין יצחק אבינו היה חי, למה הוא לא שואל גם מה שלום הסבא? יצחק אבינו, איך הוא לא מתעניין אם יצחק אבינו עוד חי? אז אולי גם זה הוא מנחש בגביע, אבל זה כבר אחרי מחיית יוסף, זה הוא לא יכול לנחש בגביע, שיצחק אבינו כבר לא חי. אולי זה הוא מבין מזה שהם מזכירים כל הזמן רק את אבא ולא את סבא. אם היה להם סבא זקן, ולא סתם סבא, אלא סבא כמו יצחק אבינו, ששומעו יצא בכל הארץ, אז היו מזכירים את יצחק אבינו, אז אם הם לא מזכירים יצחק אבינו, אולי מזה לבד יוסף מבין שיצחק אבינו כבר לא חי. אבל הגביע גם לפני מחיית יוסף לא מגלה ליוסף שום דבר שהאחים דיברו בו, שלא בנוכחות יוסף, רק דברים שנדעו ליוסף זה הגביע יודע לספר, ודברים שדיברו שלא בנוכחות יוסף הגביע לא יודע לספר. מעניין, גביע משונה מאוד. פרעה מצידו תרם את תרומתו למחבואים של יוסף בלי כוונה, וזה ששינה את יוסף את שם יוסף לצפנת פרנח. אם האחים היו מגיעים למצרים וכולם היו מדברים על המשנה למלך ששמו יוסף, אז אולי כן היו יודעים שזה יוסף, רק מפני שאין יוסף, יש רק צפנת פרנח, אז הם לא יודעים שמדובר ביוסף. אז זה תרומתו של פרעה לאי הידיעה של האחים. אבל ההתנהגות של יוסף כל כך משונה, קודם הוא מעליל עליהם שהם מרגלים, אחר כך פתאום הוא דואג לשלום המשפחות שהם את אלוקים אני ירא, איך אתם תישארו כאן בית הסוהר ולמשפחות אין מה לאכול. אז מה הוא עושה? שולח 9 מהמרגלים הביתה להביא תבואה לארץ כנען. איך הוא לא מפחד שהם יספרו מה שראו במצרים? אם הם מרגלים אז הם ידווחו על מה שראו במצרים. אם הוא באמת כל כך דואג למשפחות, אז שישלם את הכתובת, חברון, רחוב אברהם אבינו מספר 19, ישלח כמה עבדים מצריים להביא תבואה לרחוב אברהם אבינו מספר 19. אבל איך הוא שולח 9 מרגלים מסוכנים פתאום לחברון? ראיתם פעם שמישהו עושה את זה? אמריקה את פולארד שולחת, שהוא לא עשה כלום, אבל בכל זאת לא שולחים אותו. איך פתאום המשנה למלך המשונה הזה שולח 9 מהאנשים שהוא מצהיר שהוא חושד בהם כמרגלים, והוא שולח אותם לארץ ישראל? זה לא מפליא דבר כזה? מוצאים את הכסף. אז האיש על בית יוסף אומר שזה אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן מאחם אתמון מה בתוכתיכם. זה לא משונה איכשהו שהשם בדיוק נתן להם אתמון? כל יום שהם הולכים לקנות במכולת גם מוצאים אתמון בסקים, רק הפעם כל אחד דיוק את סכום הכסף. באים שוב למצרים, מוזמנים לסעודה, מלך שלחו מרגלים, אבל מרגלים מוזמנים לסעודה תכף בבית המשנה למלך, מי יודע מה ירגלו שם? אז יכול להיות שרוצים לשקר אותם כדי שאולי יפטפטו מתוך שכרות, אבל אף על פי כן זה קצת משונה שמזמינים 9 חשודים בריגול ועוד את האסירים מוציאים מבית הסוהר בזדמנות זו. מזמינים, טוב, אז אפשר לומר, הם נוכחו שהם לא מרגלים, הנה הם הביאו את האח הקטן, אם כן הם אמרו אמת שיש להם אח קטן, אז לכן מזמינים אותם לסעודה, לפייס אותם על שחשדו בהם קודם. אחר כך המשנה למלך אומר, הוא טבוח טבח ואכן, אומרים חז"ל שפרה להם בית השחיטה, תראה להם שנשחט כהוגן, ואכן תוציא להם גיד הנשה. המשנה למלך המצרי בקי בשחיתה ובגיד הנשה, אז גם זה אולי, יש תירוץ, אני לא אומר שאין תירוץ. אדרבה, זה ראייה על דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאנשי בית אברהם הגיעו לאלפים ולרבבות. אז הם חושבים שכנראה אחד מבית אברהם הגיע לגדולה במצרים, משנה למלך. בבית אברהם יצחק יעקב למד על שחיתה ועל גיד הנשה, גיד הנשה יש מימות יעקב אבינו לפי דעה אחת בגמרא, אז הוא למד על שחיתה ועל גיד הנשה, אז הוא עכשיו מפגין את הכשרות שלו. אבל זה יכול להיות שזה לא כל כך קושיה, אם כי זה מצטבר, מצד אחד הוא עוסק בכשפים בניחוש, ומצד שני הוא מצהיר את האלוקים אני ירא ונזהר בשחיתה ובגיד הנשה. אבל גם זה יש גם היום אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא וגם כל מיני קסמים ליתר ביטחון, משהו על צד היותר טוב. בכל זאת זה היה צריך להוריד ספק אצלם, אני לא יודע, אסור לי לדבר, אבל רק התמיהות מתעוררות. ועכשיו בפעם השנייה שוב מוצאים מטמון בכל השקים. בכל שק יש מטמון של כסף, אבל אצל בנימין יש גם גביע. אז הם חושדים בבנימין שהוא באמת גנב. הם פה קודם אמרו שלא ייתכן, אבל אחרי שמוכיחים להם מול העיניים בנימין גנב, אז טוב, אז הם מאמינים שהוא באמת גנב. חז"ל אומרים שאמרו לו גנב בן גנבת, שאמא שלו גנבה את התרפים והוא גנב את הגביע. יש מפרשים שהם חשבו שכמו שרחל ממנו רוצה למנוע את לבן מעבודה זרה של התרפים, אז הוא רוצה למנוע את יוסף מהכשפים של הגביע, להפריש אותו מעבודה זרה, אז דנו אותו לקו זכות. אבל בכל זאת, ויחד עם הגביע מוצאים מטמון, כסף, ואז הם צריכים להבין לכאורה שכמו שהכסף הם לא לקחו, כי זה הרי כל אחד יודע אצל עצמו שהוא לא לקח את הכסף, אלא הקדוש ברוך הוא שם בעסקים או שמישהו אחר שם בעסקים, אבל הוא לא לקח את הכסף. אז גם בנימין לא לקח את הגביע, הרי גם בנימין מוצא כסף בשק שלו. כל הקושיות האלה לא מחזירות אותם. לא, ואחרי זה יוסף הוא מתנהג איתם לפנים משורת הדין, אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. האיש אשר ימצא אגבי בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. ככה נפרדים מקבוצת גנבים, עלו לשלום אל אביכם. ההתנהגות של האיש המשנה למלך המשונה הזה, אי אפשר להבין אותה לכאורה בשכל. והם מוכנים לקבל הכל ולא לחשוב שזה יוסף. למה? מפני שמונח אצלם בהנחה המוקדמת שיוסף לא משנה למלך. יוסף אמר להם שהוא חלם שהוא מלך במצרים, הוא חלם שהם ישתחוו לו, אז הם החליטו שזה הם לא מוכנים לקבל. אז מוכרח להיות שבסדר, מכרנו אותו לעבד, אז אולי הוא עבד במצרים, אולי אפילו עבד צדיק, עשה תשובה, כל זה אנחנו מוכנים לקבל. אבל שהוא מלך, אם הוא מלך, אז הרי החלומות שלו התקיימו, ואנחנו טעינו. זה קשה להם לקבל, שאנחנו טעינו ויוסף צדק, שהחלומות שלו הם חלומות אמיתיים, ואני ועמך ואחיך נשתחווה, בלי עמך, נשתחווה לך ארצה, זה הם לא מוכנים לקבל את הדבר הזה. זה מושכל ראשון אצלם, שזה לא. הם הרי דנו את יוסף על סמך ההנחה שיוסף רודף. ואם עכשיו יתברר שיוסף הוא הצדיק, אז כל ההנחה שלהם הייתה מוטעת. וזה קשה לבין, אני עוד פעם, שאסור לנו לדבר ככה לאחים הקדושים, אבל אני מדבר לפי השכל הקטן שלי, לא לפי הגדלות של האחים. אם מוחלט אצלם שיוסף הוא רודף, אז זה סתירה לכל ההנחות שלהם. אם יסכימו עכשיו שיוסף הוא המלך במצרים, המלך הצדיק שמרחם עליהם וגם השחיטה שלו כשרה והכל, אז הם מוכנים לקבל כל סתירה וכל קושייה, רק לא לקבל את זה. איוולת אדם צלב דרכו, אמרו שאיוולת, הרי יש כמה מילים לטיפשות בתנ"ך, אבל יש כסיל ויש עוד כסילות, יש עוד מילים, איוולת משורש אולי, שעל כל דבר, אולי זה לא כך, אולי יש סיבה אחרת, לא, אני לא מוכן לקבל את הסיבה הזאת, אני לא יודע סיבה אחרת, אני לא יודע להסביר את המעשים של המשנה למלך המשונה הזה, ובכל זאת אולי זה לא יוסף. אפילו לא חושבים, אפילו לא נכנס לספק, אולי שמה כן יוסף, לא. אני חלילה להניח שזה לא יוסף. אני רוצה שזה לא יהיה יוסף. אני אומר, תמיד, אם בא אליי בחור, שואלתי, יש לו גמרא קשה, אני אומר לו, הפשט לא ככה, הפשט הוא אחר. אז הוא מתווכח שדעתו הפשט הוא כך, אני אומר לו, אבל ברשי רואים שהפשט לא כך, אז גם רשי תמוע, אז גם רבי כבגה רואים שהפשט לא כך, אז גם רבי כבגה תמוע, היות והוא רוצה כך, אז לא שייך שהשכנע אותו עם רשי ורבי כבגה. כשאדם חושב בשכל, אז אפשר לשכנע אותו שהשכל הוא לא כמו שהוא אומר, השכל הוא אחר. כשאדם רוצה, נגד רוצה, אין קושיות. אתה רוצה ככה, אני רוצה ככה, זה סתירה. רש"י רצה ככה, אני רוצה אחר, זה סתירה. כשאני חושב ורש"י חושב אחר, זה באמת קושיה עליי. אבל כשאני רוצה ורש"י רוצה אחר, אז אין קושיה. הוא רצה, אם אני אוהב תרנגולת ורש"י אוהב דגים, זה קושיה. רש"י אוהב פשט כזה, אני רוצה, אין קושיות, תאווה יבקש נפרד, כתוב, השכל הוא אחיד, אבל תאווה, יש לו כל אחד התאווה שלו, מי שמבקש תאווה אז הוא נפרד. אז אם רוצים כך, אז קשה להביא הוכחות נגדם, נגד רוצה, אין פרחות על רצון. מה שהם לא מודעים, מה שהתורה כן אומרת לנו, שמה שהם החליטו על יוסף שהוא רודף, זה נבע מתוך קנאה, והקנו בו אחד. הם לא מודעים לזה שהפסק שלהם היה מתוך קנאה, הם חושבים שהם דנו את יוסף דין אמת. אם זה נכון שהם מודים כבר שהיו צריכים לרחם עליו, כמו שרובן אומר להם, שראינו צרת נפשו והלחנו אלינו ולא שמענו, הם מבינים שלפנים משורת הדין היו צריכים לרחם על יוסף, אבל שהדין בכלל לא דין, שמצד הדין יוסף פטור, זה עוד לא נכנס, זה הם לא מוכנים עדיין לקבל. אז יש קושיות על המשנה, יש קושיות, איך אומרים בישיבות, מקושיה, לא מתים, יש קושיות על המשנה, יש קושיות. אם אצלנו מודפס המשנה למלך ויש לנו קושיה עליו, אז יש קושיה, בכל קושיה יש גם תירוץ. אז גם על המשנה למלך התמוע הזה יש קושיות, על קושיות נמצא תירוץ. לא יכולים לקבל. הרי הם אפילו עשו חרם על מי שיגלה לי יעקב, והנה וצרפו את הקדוש ברוך הוא לחרם הזה, והוא קיבל את החרם, הוא לא מודיע ליעקב אבינו מה קרה. אז הוא מקבל להיות שותף איתם. אז קשה לעקור את הטעות הזאת. רק כשיוסף מתגלה פנים אל פנים, אני יוסף, כבר אין עצה, כבר מוכרחים להודות שזה יוסף ושהוא צדיק ושהוא לא רואה, ועדיין, וחזל יש שכשהוא אמר אני יוסף עדיין ניסו להרוג אותו כי פחדו ממנו, אלא שהמלאך לא נתן להם להרוג אותו. כי כל כך מונח אצלם שהוא שונא שלהם ושהוא רודף שלהם, רק כשמראים להם ממש מול העיניים, רק אז הם מוכרחים להודות שהם טעו בדרך שלהם. אחר כך הם מתחננים אל יוסף, כעוד אמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, אבל קודם קשה לעקור את זה מהלב שלהם. אם זה ככה, זה והשבטים הקדושים, כל שכן אצל גויים רשעים וחשמונאים מנצחים את היוונים, מעטים נגד רבים. נו, אז שהיוונים יראו שאלוקי ישראל מכה את השטויות שלהם. לא, פעם אחרי פעם, עוד שר צבא היווני ועוד שר צבא היווני, יותר חיילים, יותר פילים, כאילו שאכפת לקדוש ברוך הוא כמה פילים יהיו וכמה חיילים יהיו, כל עין ואפס לעומתו. הם לא יכולים לקבל שאלוקי ישראל אמת. אז כנראה יש איזו סיסמה סודית של יהודה המכבי או משהו אחר, שאלוקי ישראל מכה בהם, זה הם לא יכולים לקבל, כי הם רוצים להאמין בעבודה זרה. יעקב אבינו בחרן, הוא גולל את האבן מעל פי הבאר. למה הוא גולל את האבן מעל פי הבאר? איך הוא יכול? הרי זו אבן כבדה שכל הרועים לא יכולים. אז הסביר מורים רבי רבכם שהוא לבץ, מה שכתוב בתפילת גשם של נוסח האשכנז, ייחד לב וגל אבן מפי ארמם, הוא ייחד את ליבו לקדוש ברוך הוא, וכך הוא גלגל את האבן על פי הבאר. הוא מבין שאין עוד מלבדו, אז שום דבר לא עומד נגדו, כובד האבן נמס, זה יכול להיות חבילת חמאה, זה נמס. אבל הרי יעקב אבינו אמר לרועים, אין עוד היום גדול רואה תיאסף המקנה, השקוע צאן ולחורו. יעקב הנה לא רואה שהאבן גדולה, הוא לא מבין ששלושה רועים לא יוכלו לגלגל את האבן. הוא אומר, הוא יכול, אבל הוא לא מבין ששלושה רועים לא יוכלו לגלגל את האבן, אבל הוא מבין שהם כן יוכלו, אם גם הם ייחדו את הלב, גם הם יוכלו. ומה הם עונים? לא נוכל, כי הם לא רוצים לייחד את הלב, הם רוצים להאמין באלילים שלהם, הם לא רוצים לייחד את הלב להבין שבשמיים, אז מלא, הם לא יכולים לגלגל את האבן, הם פלא, הם אומרים, לפי טעותם, הם אומרים אמת, הם לא יכולים לגלגל את האבן, אם היו רוצים לקבל ייחד לב, היו יכולים לגלגל, היוונים לא מוכנים להתייאש, הם לא מוכנים לקבל שאלוקי ישראל מנצח אותם, כנראה יהודה המכבי עשה תחבולה כזאת, תחבולה, לאחר, הם לא רוצים להודות באלוקי ישראל. בלעם, בלעם הוא חכם, חכמי אומות העולם, הוא לא סתם איש, נביא השם, איש חכם מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אז מה עושה בלעם? מנסה עוד פעם, אולי הפעם הקדוש ברוך הוא כן יסכים. אז הקדוש ברוך הוא כבר אומר לו שיכול ללכת, אבל תדע לך, אשר אדבר אליך אותו תדבר, אל תחשוב שאתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה, אתה תצא לדבר מה שאני אדבר אליך, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר, בלעם כבר יודע, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו שברוך הוא, זה לא משפיע על בלעם. הוא רוצה להצליח למה שהוא רוצה. איי הקדוש ברוך הוא רוצה, אני אצליח לעקוף חס ושלום את הקדוש ברוך הוא. אז הוא כבר רואה ניסים גדולים עם האתון, מתפקח עם האתון, האתון מנצחת אותו. נו, אז אתה כבר רואה שלא אתה יכול לדבר, האתון יודעת יותר טוב ממך. זה לא משנה כלום, כל הניסים לא משנים. האתון מדברת מה שהיא רוצה, אני אדבר מה שאני רוצה. המלאך אומר, שום דבר לא עוזר, פעם אחרי פעם, אם לא הצלחתי מכאן, אז אולי ראש הפסגה אני כן אצליח. אם לא ראש הפסגה, אז ראש הפאור. שום דבר לא עוזר, כשאדם רוצה, אז קשה לו להיפרד מהרצון שלו. השכל לא תמיד עוזר. אבל יש עוד פסוק בתנ"ך שמתחיל עם איוולת. איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיק ממנה. על ידי מכות אפשר לפעמים לסלק את האיוולת מהנער. הוא כבר לא, כבר יבין שצריך להיפרד. ובכל זאת אומר הפסוק שגם זה לא תמיד מועיל. שוב עוד פסוק, אמנם לא על איוולת, אבל אביל, זה מאותו שורש. אם תחתוש את האביל במכתש בתוך הריפות מעלי, לא תסור מעליו איוולתו. אתה יכול להקות אותו עם מעלי בתוך המכתש, הוא ימשיך להיות אותו אביל שהוא היה. אז כאן הסבירו חכמי מוסר למה אביל זה משרש אולי, כמו שדיברנו. הוא חושב, אולי לא מתכוונים אליי, מתכוונים רק לחתוש את החיטים. בטעות אני סופג את המכות של המכתש, אבל הכוונה אל החיטים, לא אליי. כל עוד יש לו תירוץ, אז איוולת לא תסום אליו. אז אם כן, אני יכול להמשיך להישאר טיפש. קשה להיפרד מרצון, לפחות אם זה רצון להרע, אז קשה להיפרד מזה. הפסוק אומר, תחת גערה במבין מהקות כסיל מאה. ואדם מבין, אז גערה אחת יותר מועילה מאשר בכסיל להקות אותו מאה מכות. הכסיל לא מתחרט גם אחרי מאה מכות. לא מתכוונים אליי, או זה מקרה, כמו שהפלישתים מנסים, אהרון מכה בהם. אז הם שולחים אותו מעיר לעיר, אם בגת אהרון מכה, שולחים אותו לאשדוד, אם גם באשדוד לא הולך, אז עקרון, מקרה הוא היה לנו, אחר כך, אחרי שגם בעקרון יש מגפה, אז עדיין החרטומים אומרים להם, שאם אהרון לא ילך ישר בדרך לבית שמש, אז סימן שזה רק מקרה. ואם אהרון לא ילך בדיוק איפה שאתם רוצים, אז לכן זה מקרה? לא, אם אהרון לא ילך בדיוק בשביל שאנחנו מתווים, אז נוכל עדיין לפנות במקרה. מי שרוצה לומר, לא מנסה, יגיד שאתה מחלוקת את הפלישתים. כי הפלישתים שלחו את אהרון אחרי גת לאשדוד ואחרי אשדוד לעקרון, וכתוב שהעקרונים צעקו מוות, שבא אלינו מוות כשאהרון הקים בלן. מה הייתה המחלוקת? שסרני פלישתים סברו שרק פתלת זמניה וחזקה, והעקרונים חששו לדעה שבטרי זמניה וחזקה. אבל אם לא מדס כזה, או בלי לא מדס כזה, אבל כשלא רוצים, לא רואים. מנסים שבעה חודשים, הפלישתים מוכנים לסבול את המגפה ולא להחזיר את ארון השם. בסוף שבעה חודשים הם נשברו והחזירו את ארון השם, וגם אז עוד מנסים לבדוק, אולי הוא לא יעלה מיד בדרך לבית שמש, אז נדע שהכל רק מקרה. אנחנו צריכים לפקוח את העיניים לראות שאין מקרה בבריאה, גם כשאנחנו לא מבינים למה קורה זה ולמה קורה זה, לדעת שיש מנהיג לבירה, שהדברים לא קורים במקרה, שהחשמונאים מנצחים את היוונים, זה לא במקרה, וכשחס ושלום ישראל לא מנצחים, גם זה לא במקרה, לכל דבר יש סיבה בהשגחה, אנחנו יודעים את הטעם טוב, אם אנחנו לא יודעים את הטעם, בכל זאת טוב, הכל אין איוולת, אין אולי, יש ודאי, ודאי של הקדוש ברוך הוא, והכל להביא את האור הגדול במהרה בימינו של חנוכת הבית, חנוכת המנורה, שיבוא משיח ותהיה גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. היות וגזרו להשכיחם תורתך, אז שבוע הבא אין שיחה.